אמיר טבעון, כתב וואלה לצורך העניין. שלום, בוקר טוב, אמיר.
בוקר טוב.
תגיד, גם בארצות הברית אומרים, זה לא יאומן. איך יכול להיות שהקוריוז הזה הגיע למקום הזה, או ששם כבר מתחילים לדבר בצורה אחרת, מכובדת יותר, על הג'ינג'י מאמריקה?
אז האמת היא שאני היום לפנות בוקר, בשעות הקטנות, עוד לפני שזה היה סופי 100% שטד קרוז פורש וכדומה, אבל שכבר ראינו שטראמפ ניצח בגדול באינדיאנה, שמתי לב לתופעה מעניינת שהרבה עיתונאים אמריקאים שאני עוקב אחריהם ברשתות החברתיות וקורא אותם, פתאום מתחילים להכניס כל מיני קטעים שבהם הם חזו את ניצחונו של טראמפ. אז הוא שולף איזה כתבה מאחרי ההפסד של טראמפ במדינת איווה, המדינה הראשונה שהצביעה בפריימריז, שבה הוא הפסיד לטד קרוז, שאותו עיתונאי, בוא נגנת לשמות, כתב, טראמפ עוד לא נגמר. ומישהי אחרת מעלה איזו כתבה שלה מחודש אוקטובר, כשטראמפ הוביל בסקרים, עוד לפני שהיו הצבעות במדינות, שהכותרת היא, האם יכול להיות שטראמפ באמת יהיה המועמד? וכל אחד מוצא את הזווית שהוא בעצם אמר שזה הולך לקרות.
כולם רוצים להצטרף להצלחה, אבל ככתב מדיני של אתר וואלה, אתה בוודאי יודע וזוכר, שכולם התייחסו אליו כקוריוז אמיתי.
לחלוטין, לחלוטין. תראה, אני זוכר, אני הייתי בוושינגטון בנובמבר, אז היה ביקור של ראש הממשלה נתניהו בבית הלבן, פגישה עם אובמה, ואני זוכר את האווירה שהייתה באותה תקופה. בנובמבר טראמפ כבר הוביל בביטחה בכל הסקרים, פתח פער גדול מהמועמדים האחרים בקרב המצביעים הרפובליקנים, ועדיין הסיקור של זה בעיתונות האמריקנית היה, כמו שאתה אומר, כאיזה שיגאון חולף, סיפור של קיץ, משהו שלא יחזיק מעמד. אתר החדשות הפינגטון פוסט, באמת אחד האתרים הכי גדולים, התעקש לסקר את טראמפ במדור הבידור שלו. הם אמרו, אנחנו לא נכניסו למדור החדשות והפוליטיקה.
וואלה, לא ידעתי, באמת?
כן, כן, הם שינו את זה רק אחרי שטראמפ הציע לאסור כניסת מוסלמים לארצות הברית, ואז הם אמרו, הוא לא מבדר אותנו יותר. אבל באמת, יש כאן משהו שהוא תופס בהפתעה חלק עצום מהמומחים. מצד שני, וכאן אני אגיד משהו, אחרי הבחירות אצלנו בארץ, וגם אחרי עוד כל מיני אירועים בעולם, נגיד הבחירות בבריטניה, נוצר איזה זלזול כלפי מקצוע הסוקרים, עורכי הסקרים. אמרו, מה הסקרים האלה שווים בכלל? דווקא במקרה של טראמפ, בזמן שכל המומחים טעו, הסקרים צדקו. כי אם יש נתון אחד שכן היה לטובת טראמפ כל הזמן, עוד מחודש יולי שנה שעברה, כמעט לפני שנה, זה שהוא הוביל בסקרים בביטחה, והתברר שהסקרים צדקו, והמועמדים המצביעים הרפובליקנים, מבין כל המועמדים, היו שם 17 מועמדים בתחילת השנה, רצו את דונלד טראמפ.
טוב, תגיד, השאלה היא, אמיר, מה קורה עכשיו? היום בבוקר, הרי לא באמת מדובר רק באיזה תחרות ריאליטי שבסופה ניצח הלילה טראמפ את המתמודד מולו במפלגה שלו, אלא מדובר על, לא על שינוי של, אתה יודע, ימין השמאלה, אלא אני חושב 360 מעלות בדבר הזה שנקרא ארצות הברית. הרי אם טראמפ באמת יגיע לאן שהוא רוצה להגיע, אין ספק שאמריקה לא תיראה כפי שהיא נראתה בעשר השנים האחרונות, אולי קצת יותר. השאלה אם הדבר הזה מלחיץ את האמריקנים, האם יש אנשים שתופסים את הראש ואומרים, רגע, לאן בורחים מפה? כאילו, אני מקצין, אבל עוסקים בה ביום שאחרי כבר?
אז אני שוב אלך לסקרים ברשותך, כי יש כאן תופעה מרתקת. דונלד טראמפ, לפי כל הסקרים בקרב הציבור האמריקני הכללי, לא דווקא המצביעים הרפובליקנים, הוא באמת המועמד לנשיאות הכי לא פופולרי, הכי סנו מזה עשרות שנים. ממש, אין דבר כזה. זאת אומרת, רואים שקרוב ל-70% מהציבור האמריקני, יש להם דעה שלילית לגביו. בקרב האוכלוסיות שנחשבות לאוכלוסיות המפתח שמכריעות את הבחירות, המאגרים ההיספנים שהאחוז שלהם באוכלוסייה הולך ועולה, והמצביעים הצעירים, שזה בעצם דור העתיד, אלה קבוצות המצביעים שהעלו את אובמה לשלטון, בקרב הקבוצות האלה טראמפ זוכה לאחוזי חוסר פופולריות של קרוב ל-90%. אז מצבו קשה מאוד.
גם בקרב הצעירים?
מצד שני, אנחנו כולנו עכשיו תופסים את הראש ואומרים.
אמיר, גם הצעירים האמריקנים, הלבנים מה שנקרא, גם הם לא אוהבים את טראמפ?
כן, בקרב האוכלוסייה הצעירה בארצות הברית, היא בעצם הבלוק, הקבוצה הכי ליברלית, הכי שמאלנית, אם נשווה את זה לשיח שלנו, באוכלוסייה האמריקנית. אלה המצביעים שהעלו את אובמה לשלטון פעמיים, והם גם התומכים הנלהבים ביותר של הסנאטור היהודי והסוציאליסט ברני סנדרס, בצד הדמוקרטי.
אנחנו
רואים שהילרי קלינטון מנצחת בגדול את סנדרס, אבל בקרב הצעירים, אנשים מתחת בגיל 30, שם הוא מרסק אותה, הוא מקבל אחוזי תמיכה של כ-80-70 אחוז. ולטראמפ יש בעיה מאוד קשה עם ההיספנים ועם הצעירים וגם עם נשים. היו לו הרבה התבטאויות לא ראויות כלפי נשים. נזכיר, מדובר כאן באדם שהוא גרוש 3 פעמים וידוע בכל מיני סיפורי ניבוף ודברים כאלה. כן, דברים לא ראויים, בוא נאמר ככה. אז באמת, הוא לא פופולרי גם בקרב נשים, יש לו הרבה קשיים. יש לו הרבה קשיים מול האוכלוסיות האלה. ומצד שני, כל המומחים שקודם לכן אמרו, לא, אין לו סיכוי להיות מועמד רפובליקני, עכשיו הם מוצאים את עצמם מהססים לומר אותו דבר לגבי הבחירות הכלליות.
יש לי הרבה שאלות אליך, אמיר. שאלה ראשונה, קודם כל אתה ממש הפתיע אותי, משום שלתומי, כמי שלא באמת בקי בעניינים כמוך שם, חשבתי שאותו קהל, שמה שנקרא, לקח על עצמו את האומץ למנות נשיא, אמרתי בעבר נשיא שחור ואנשים התלוננו על זה,
אפרו-אמריקאי, זה המושג התקין פוליטית היום. כן,
אז אותם אנשים שאיזו אמרו יאללה בוא נמנה נשיא אפרו-אמריקאי, שגם זה היה נראה קצת, אתה יודע,
כן, אירוע היסטורי יוצא דופן,
נכון. אז אמרתי לעצמי, אותם אנשים אוהבי הרפתקאות, רוצים לנסות דברים חדשים, אומרים יאללה עכשיו בוא נלך על איזה מטורף אחד, טראמפ הוא משעשע אותנו, הוא נחמד, הוא אומר כאילו אותו קהל יעד. עכשיו אני למד ממך שזה ממש לא אותו קהל יעד.
לא, דווקא לא. התומכים של טראמפ ואנשים אחרים, טראמפ מקבל תמיכה בעיקר ממעמד הפועלים הלבן בארצות הברית, גם אנשים שמצביעים היסטורית למפלגה הרפובליקנית, אבל גם כאלה שמצביעים היסטורית למפלגה הדמוקרטית מסיבות יותר חברתיות וכלכליות. אלה אנשים שבעשורים האחרונים איבדו את מקומות העבודה שלהם בגלל היצוא האמריקני של מקומות עבודה לסין ולהודו ולמדינות אחרות בעולם השלישי. אלה אנשים שמרגישים שהם איבדו את ההשפעה שלהם על עולם הערכים החברתי בארצות הברית. כי מה שקרה באמת בארצות הברית, מצד אחד המפלגה הרפובליקנית נהייתה יותר ויותר דתית בתפיסת העולם שלה. ומצד שני המפלגה הדמוקרטית, שהרבה מהמצביעים אלה היו מזוהים איתה, נהייתה מאוד חילונית בתפיסת העולם שלה. זה בא לידי ביטוי בהרבה מה שאנחנו קוראים הנושאים החברתיים בארצות הברית. לא חברתיים במובן הכלכלי, אלא במובן של אורח החיים במדינה. והרבה מהמצביעים האלה מרגישים שהם תקועים בין לבין. הם אנשים מסורתיים יותר, הם לא מאוד דתיים בתפיסת העולם שלהם, אבל הם גם לא מזדהים ממה שקורה במפלגה הדמוקרטית שהלכה לאיזושהי קיצוניות שנייה. ופתאום בטראמפ, שהוא בדיוק מתאים לתפיסת העולם שלהם, מבחינה כלכלית הוא מבטיח להיאבק בהגירה, שהמאגרים באים ולוקחים לאנשים האלה את העבודות שלהם, עבודות השכר הנמוך, עבודות מעמד הפועלים. מבחינה, בוא נקרא את זה דתית, הוא לא בן אדם מאוד שמרן, הוא בן אדם, בחלק מהנושאים שנחשבים נושאים דתיים מרכזיים בארצות הברית, הוא כן לוקח את העמדה הרפובליקנית, אבל הוא עושה את זה בצורה מתונה יותר. ראינו שמשל טד קרוז, שהפסיד לו הלילה באינדיאנה, הוא היה הנציג של האוכלוסייה היותר דתית, גם נוצרית וגם יהודית חרדית, דרך אגב, הרבה יהודים חרדים תמכו בטד קרוז, שבאמת בא ממקום הרבה יותר נוקשה בדברים הדתיים, והמצביעים של טראמפ, אותם מצביעים רפובליקנים רכים יותר, דחו את התפיסת עולם הזו. השאלה הגדולה זה איך טראמפ עכשיו מרחיב את התמיכה שלו לעוד אוכלוסיות, חוץ ממעמד הפועלים הלבן.
אני מבין שהיו סקרים, או טראמפ לפחות מנופף בסקר, שמצביע על כך שהוא מנצח את הילרי.
כן, יש סקר אחד כזה, נכון? נכון, יש סקר אחד כזה, זה סקר של מכון רסמוסן, שבבחירות 2012 חזה שאובמה יפסיד ב5%, ובבחירות 2008 חזה שיהיה טקו, ובשני המקרים אובמה ניצח ב5% וב10%, סליחה, ב8% בבחירות ב-2008. אז לא הייתי רץ להסתמך על המכון הזה, רוב הסקרים מראים את הילרי מנצחת אותו ביותר מ10%, אבל זה סקרים שנערכים היום, אנחנו בחודש מאי, הבחירות הן בחודש נובמבר,
כן,
חצי שנה
אני
בפוליטיקה.
אני רוצה גם להזכיר שבתקופה האחרונה טראמפ דווקא הצליח לצבור יותר פופולריות. וכנראה יש איזה אפקט של מה שנקרא
נכון, מתגלגל. אני חושב שסקרים שנערכים בחודש מאי צריך להיזהר, כי חצי שנה בפוליטיקה זה נצח, ודונלד טראמפ כבר הוכיח שהוא פוליטיקאי מאוד מיומן, הוא יודע לשנות
תפיסות לגביו. לא, אתה טועה, אמיר, עם כל הכבוד והערכה, okay. אתה אומנם מפגין ביטחון גדול וידע גדול מה שקורה בארצות הברית, אבל אני לא חושב שדונלד טראמפ הוכיח שהוא פוליטיקאי גדול. אני חושב שהוא מצליח כי הוא מוכיח שהוא לא פוליטיקאי. הוא פשוט לא...
וגם דרך להגיד את זה, האנטי-פוליטיקאי הוא גם פוליטיקאי בסוף, זה סוג של דימוי, אבל אתה צודק.
אתה אומר, זה הפוליטיקאי המתוחכם.
כן, אבל הנקודה שלי שבאמת לא הייתי ממהר להגיד שאין לו שום סיכוי. הוא צריך אבל בהחלט לשנות את התפיסה השלילית לגביו, שיש לאוכלוסיות מאוד גדולות בארצות הברית, בעיקר היספנים, צעירים ונשים.
תזכור גם את החורים הגדולים שיש להילרי, זה לא... הילרי מועמדת לא פשוטה.
אני מדבר עם החברים הרפובליקנים שלי בארצות הברית, והם תופסים את הראש ואומרים זה לא יכול להיות. אנחנו מתמודדים מול מועמדת חלשה מאוד מבחינה היסטורית. הילרי קלינטון, אחוזי התמיכה שלה בציבור האמריקני בצלילה, ממש בנסיקה קשה מאוד, והם אומרים איך יכול להיות שמול מועמדת כל כך לא פופולרית, שכל כך הרבה אנשים בציבור יש תחושת מיאוס לגביה, אנחנו שמים דווקא את דונלד טראמפ, ולא שמים מישהו שיכול באמת לנצח אותה. וזה ממש מתסכל אותם, כי כל המדדים מראים של הרפובליקנים הייתה אמורה להיות הזדמנות לא רעה לקחת את הבית הלבן השנה. קודם כל, זה מאוד נדיר בהיסטוריה האמריקנית שמפלגה שומרת על השלטון שלוש כבונות ברצף. פעם אחרונה שזה קרה הייתה בשנת 1988. דבר שני, כמו שאמרנו, לקלינטון יש לא מעט בעיות משל עצמה. ודבר שלישי, בתוך המפלגה הדמוקרטית יש סוג של פיצול כרגע בין התומכים של סנדרס, היותר שמאלנים, לאלה של קלינטון, ומול כל הבלגן הזה, מה עושים הרפובליקנים? שמים את טראמפ. לך תבין.
תשמע, אנחנו מנהלים שיחה, כאילו אנחנו מדברים לציבור האמריקני, ונכנסים ככה פנימה, זה מרתק, זה מעניין, אבל זה לא רק מרתק ומעניין כי זה סיפור טוב, אלא כי באמת העסק הזה הולך להשפיע על העולם, ככה אני חושב.
לגמרי.
אני חושב שטראמפ הוא לא סתם אומר אמירות, הוא לא סתם מבדח אותנו, הוא באמת מתכוון לחלק מהדברים שהוא אמר, ואם הוא יבצע אותם, הוא באמת פותח כאן עולם חדש, אולי גרוע יותר, אולי טוב יותר, אין לי מושג מה יקרה בסופו של דבר.
אין דבר שטראמפ יהיה נשיא לא רגיל. כן.
בוא נדבר על ישראל קודם כל. ישראל הרשמית, כמובן, לא מתערבת, נתניהו למד לקח מהסיבוב הקודם, אבל ישראל הלא רשמית, את מי אתה רוצה לראות?
אנחנו עשינו בזמנו סקר בוואלה בעניין הזה, וראינו שרוב, אני לא אגיד רוב, אין רוב, אין מעל 50%, אבל יותר ישראלים מעדיפים את קלינטון על פני טראמפ. מצד שני, כשעשינו שאלה נוספת בסקר, מי יותר טוב לישראל, אז שניהם קיבלו משהו כמו 25% מהקולות. והרבה מאוד ישראלים פשוט השיבו בכנות שהם לא יודעים מי עדיף ומי יותר טוב, אנחנו עוד בשלב מוקדם. מה שמעניין בעיניי בהתמודדות בין טראמפ לקלינטון, זה שהעמדות שלהם המוצהרות בנושא הישראלי, וצריך לקחת את זה ברבון מוגבל, כן? כי הצהרות בזמן בחירות זה לא בהכרח מה שהנשיא עושה בסוף, אבל הצהרות הפומביות שלהם בנושא ישראל מאוד דומות. יש לשניהם עמדות די דומות. שניהם אומרים שצריך להמשיך את תהליך השלום ולנסות להגיע לפתרון עם הפלסטינים. טראמפ אמר שזה אחד הדברים שהוא הכי רוצה לעשות, והילרי, אנחנו מכירים אותה מהתקופה שהייתה שרת החוץ האמריקאית. מצד שני, שניהם חושבים שהממשל אובמה כן עשה טעויות, למשל בנושא של הדרישה להקפאת בנייה בהתנחלויות. גם קלינטון בספר האוטוביוגרפי של הכתבה שזאת הייתה טעות לדרוש מישראל להקפיא את הבנייה, וגם טראמפ אמר בריאיון שהוא לא חושב שישראל צריכה להפסיק לבנות בזמן שיש משא ומתן, הוא לא חושב שזה צריך להיות אחד התנאים. אז בהקשר הזה זה באמת מעניין שאנחנו רואים לראשונה מזה עשור בחירות בארצות הברית של שני המועמדים בנושא הזה שחשוב כל כך לנו, יש עמדות מאוד קרובות, זה לא היה ככה בסיבובים הקודמים. בנושא האיראני, קלינטון יותר קשורה להסכם עם איראן שעליו חתם אובמה, היא הביאה בו תמיכה, אבל היא כן מבטיחה לנקוט קו קשוח יותר כלפי האיראנים, ואני יודע שהרבה מהחברים הרפובליקנים שלי בארצות הברית מעדיפים אותה על אובמה בנושא הזה. טראמפ אומר שההסכם עם איראן הוא היום ונורא, אבל תשים לזה משהו נורא מעניין, הוא היה אחד המועמדים היחידים בצד הרפובליקני מה-17 שהתחילו, שלא הבטיח לבטל את ההסכם. הוא אמר להבטיח לבטל הסכם בינלאומי שחתומות עליו 7 מדינות, זה חוסר אחריות, זה לא התנהגות שארצות הברית יכולה לאמת, ופתאום האיש הזה שנראה כל כך מטורף ומדבר על להשתמש בנשק גרעיני נגד דאש וכל מיני רעיונות הזויים, דווקא בנושא הזה הוא מר אחריות לאומית.
אמיר טבעון, הכתב המדיני של וואלה, אני חייב לומר שאתה מגלה בקיאות לא נפוצה בקרב כתבים שמסקרים את תחום העיסוק שלהם, אז תודה לך.
טוב, נהניתי לשוחח איתכם, שיהיה יום טוב.
תודה, בוקר טוב.